אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
ראש המוסד לשעבר, אלוף במילואים דני אטום, שלום.
שלום וברכה דוד.
מה שלומך?
כמו כולם.
כמו כולם.
מין דכדוך כזה שמלווה אותנו מהבוקר עד הבוקר.
דני, למה זה קרה לנו?
תראה, אני לא חושב שאני צריך עכשיו לנתח את כל הכישלונות, מכיוון שהצבא נמצא בלחימה, כבר עכשיו. חיל אוויר נמצא בלחימה, ויש יחידות נוספות, ותיתכן כניסה קרקעית, ויצטרכו לבדוק את כל הדברים האלה.
תיתכן?
תיתכן כניסה קרקעית, אני לא יודע.
תיתכן או...
אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע, לכן אני אומר תיתכן. תיתכן פירושו של דבר שתהיה כניסה קרקעית בעדיפות גבוהה יותר מאשר שלא תהיה כניסה קרקעית. אני לא יכול להגיד לך, יש גם כל מיני אפשרויות וכל מיני צורות, בלי לתת עכשיו רעיונות לחמאס, אבל יש כל מיני אפשרויות לכניסה קרקעית גדולה, קטנה, בינונית. אבל מה קרה לנו? קריסת מערכות. עוד לא היה כזה דבר. דוד, אני שרתתי בשירות המדינה, בצבא, במוסד, בסיירת מטכ"ל, בלשכת ראש הממשלה, בכנסת. ראש המוסד אמרנו כבר, במשך 42 שנה. אני זוכר את הפתעת מלחמת יום הכיפורים. הייתי סגן מפקד גדוד טנקים כשמטוסים מצריים ירדו לנו על הראש. ורק ככה הבנו שפרצה מלחמה. כי אף אחד לא נתנו לפני זה איזושהי התראה. אבל היינו לוחמים. אם נפגענו, נפגענו כלוחמים. לא ילדים קטנים שנשחטו. לא נשים בהיריון. לא גברים. לא אנשים מבוגרים. לא שורדי שואה. היינו חיילים, היינו לוחמים, והיה לנו ברור לגמרי שאותנו המצרים לא עוברים, למרות היחס המספרי העצום לטובת המצרים. 2,000 טנקים מהם, 200 טנקים אנחנו. זה היום דבר אחר, הרבה יותר גרוע לעיכול, הרבה יותר קשה. זה דבר נורא, לראות את האכזריות הזאת, לראות את חוסר ההומניות. אלה הם דברים נוראים. והחמאס עשה את זה, והוא למד את זה מדאיש. החמאס מטרתו בפעולה הזאת, שבה כפי שאמרנו כשלו מערכת המודיעין, מערכת הגדר, מערכות ההבטחה, מערכות ההגנה, כל מה שתרצה, קרס. והם נכנסו עם אלפי מחבלים. המטרה שלהם הייתה להבהיל אותנו, לגרום לנו לפאניקה. ובאמת אצל חלק מהאנשים במדינת ישראל, לצערי הרב, יש פאניקה. הם למדו את זה מאיסיס. איך מהמדינה האסלאמית? איך גורמים לכך שמדינה שלמה, עם שלם, יהיה בפאניקה? על ידי שעושים לחלק מהעם מעשים נוראים, אכזריים בצורה בלתי רגילה, שלא רואים אותם אלא פעם בשנות דור. וזה מה שקרה. לפורר את החברה הישראלית כתוצאה מהפחד שיוחז בה. הם טעו רק בדבר אחד. הם טעו בנחישות שלנו. ולמרות שהתנאים היו טובים להם, כי עובדה, הם הצליחו. ולמרות שאנחנו היינו מפולגים פה, עד שקרה הטבח הזה בשבעה באוקטובר. ולמרות שנאמר מעל גלי האתר ובכל מקום אחר, שצהל מאבד מכישוריו ומיכולותיו כתוצאה מהפילוג והשסע בתוך החברה הישראלית, התעשתנו. כל מפגיני המחאה הפכו להיות עכשיו הלוגיסטיקה של מדינת ישראל, כי משרדי הממשלה מתחילים רק עכשיו להתארגן. את העורף צריכה לנהל הממשלה. יש רשות שנקראת רחל, רשות חירום לאומית. אני הסתובבתי, אני ראיתי שאנשים טובים, מתנדבים, פרטיים, עושים את זה. אז התאוששנו מהר, וזה למגינת ליבם של של החמאס.
במהלך שנים, בכל הרעיונות שלי, אני אומר, בעיקר לאנשים שחושבים שאם תחזיר להם שטחים, הם יתרצו, ותיתן להם כסף, והכל יהיה בסדר. ואולי גם תיתן להם מדינה. האם אנחנו התפכחנו? כי אני במהלך הרבה מאוד שנים, כמו שאמרתי, אני אומר, זו מלחמת דת. ובמלחמת דת, כמה שתיתן להם יותר, הם ייקחו. אבל זה לא יספק את הרצונות שלהם, והמלחמת דת הזאת היא מלחמת דת שבשום כסף לא תקנה אותה. הם ייקחו את הכסף. אני צודק?
אתה צודק. מה שקרה זה שמה שהוביל את הכישלון מבחינה רעיונית זה הקונספציה. והקונספציה הייתה שהחמאס רוצה לחיות לצידנו בשלום. שהחמאס לא רוצה לדרדר את המצב. גורמי המודיעין, כאשר הם הציגו את הערכת המצב, או את הערכת המודיעין, גם לדרג המדיני, הם אמרו, ואני לא יודע מה השפיע על מה, האם הקונספציה שפותחה על ידי ממשלת ישראל בראשותו של נתניהו, כי הוא ראש ממשלה כבר 14 שנה, ויצטרכו לבדוק את זה, או שהמודיעין השפיע על הקונספציה, קרי, או הקונספציה השפיעה על המודיעין, או ההפך. כי בסופו של דבר מצאנו שהנחת היסוד הראשונה שלנו, שהם בכלל לא רוצים במלחמה, הם רוצים סבבים, שאחת לכמה זמן הם יתקפו עם כמה רקטות, אנחנו נשיב מלחמה.
ניתן להם קצת כסף.
וניתן להם קצת כסף, ונשמור את המרחק בין שני סבבים ארוך ככל האפשר, ובא לציון גואל. אבל זאת הייתה טעות מלכתחילה. מכיוון שמי שמכיר את החמאס ופשוט קעו איננו מראות. יש לא מעט מומחים לחמאס. אף אחד לא הרים, או שאני לא מכיר, מי ששירים דגל אדום.
בריק.
יכול להיות שבריק. אני לא חוץ מזה אני לא, אני אומר מומחים לחמאס. שאף אחד, או מעט מאוד, אמרו חברים יקרים, התפיסה האידיאולוגית של חמאס, זה להרוג את היהודים, זה להרוג את הנוצרים, זה להרוג כל מי שאיננו מוסלם, ואפילו להרוג מוסלמים שהם לא מספיק דתיים. אז איך אפשר לעשות הסכם?
ראה פתח בעזה.
פתח ב-2007.
כן.
כאשר הם זרקו אותם מהגגות, והראו להם בברכיים.
כן.
בדיוק אותו דבר. זאת הייתה טעות קולוסלית, ואם מישהו חשב שזה טעות, אז הוא לא דפק מספיק חזק על השולחן. עובדה שהמשיכו עם זה הרבה מאוד שנים, וגם העם קיבל את זה. העם קיבל את התזה, העם קיבל את התיאוריה, שחמאס לא רוצה מלחמה, חמאס רוצה לדאוג קודם כל לאוכלוסייה שלו. והופתענו בכמה רמות. הופתענו ברמה האידיאולוגית, הופתענו ברמה המודיעינית, הופתענו ברמת הערכות הכוחות, שאם החמאס לא מתכוון לדרדר את המצב, אז למה להשאיר כוחות ליד הגבול? בוא נשאיר מינימום ונשלח את כל החבר'ה האחרים, או ליהודה ושומרון או הביתה, לחופש. והדבר האחרון שקרס, זה ההישענות שלנו, על טכנולוגיה. הסתבר שהם בלי שום טכנולוגיה, רק עם רובי צלפים שפגעו במצלמות, ועם רחפן שזרק רימון פנימה לתוך המקום שמנהל את הרואה יורה, עם טנדרים כמו של דאש, טויוטה, מול מיטב הטכנולוגיה שלנו, אבל בהיעדר גיבוי אנושי לטכנולוגיה הכי גבוהה, והכי טובה, הטכנולוגיה הזאת יכולה לקרוס, וזה מה שקרה.
תשמע, לפני חודש, ישבתי אצל חברים בבית, והיו שם כמה עיתונאים בכירים, היה שם גם ראש המוסד לשעבר, והיו עוד כמה אנשים, והתגלגלה שיחה, וחלק גדול מהאנשים, או חלק ניכר מהאנשים, אמרו לי בשפה מתנשאת, אתה לא מבין דוד, אתה לא מבין דוד, הם לא רוצים מלחמה, הם רוצים לחיות בשלום כמוך. ואני זוכר שזה ידד לי בראש, והעידו זה כמה חברים טובים שהיו שם, ואמרת, אתם לא מבינים, זאת מלחמת דת, היא לא תסתיים. ואז אחד שאתה מכיר אותו אמר לי, אז מה, לנצח נאכל חרב? ואני אמרתי, כנראה שכן. בכל הרעיונות שלי אני אומר, אתם לא מבינים, זאת מלחמת דת, תיתנו להם כסף, תיתנו להם כסף, זה לא יעזור. תראה, אני לא אחד המשפיעים, אבל בכל מקום אמרתי את זה, ובכל מקום ניסו להסביר לי, אתה לא מבין. מסתבר שהם לא הבינו.
הם לא הבינו, נכון, ואנחנו התמכרנו לקונספציה שאנחנו מסתכלים על המציאות בעיניים ורודות לחלוטין לא ריאליות. ותשמע, כולנו, כל מי ש... אולי אתה לא, כי אתה כל הזמן טענת, אבל כל מי מאיתנו שלא טען כל הזמן חזור וטעון, שזו טעות חמורה מאוד, נושא על כתפיו חלק מהמסע הנורא הזה.
אבל אתה יודע מה, תראה, אני לא רוצה להיכנס לך לפוליטיקה, אבל קצת אם תרשה לי. תראה, בדרך כלל, ואני לא מאשים חלילה אף אחד, טובי בנינו הם השמאל. וגם הימין. אבל ניסו להסביר לנו, ניצן הורוביץ, ואנשים טובים כאלה, ניסו להסביר לנו שעם לא יכול להיות במעמד של נשלט הרבה מאוד שנים. ואולי זה נשמע גם הגיוני. אבל אני שואל אותך, מה היינו צריכים לעשות? לסגת ביהודה ושומרון? לא נראה לי שהיום זה משהו שמישהו היה אומר אותו אפילו. והשאלה אני שאלת היא, איך היינו צריכים להתנהג כדי להבין מה לעשות אולי בעתיד? כי העתיד לפנינו, אבל מעבר אפשר אולי ללמוד לקח.
אז אני חושב שבצורה גסה אני יכול לסרטט לך איך לדעתי צריך לצאת מהמצב הזה. אחרי ש...
וזאת הייתה השאלה הקרובה כמובן.
כן, אחרי ש... ניכנס לעזה, אחרי שנגיע לכל אותם ארכי מחבלים, נשלוף אותם מהמנהרות, ונעשה מה שמגיע להם שיעשה להם. זה ייקח הרבה מאוד זמן, זאת תהיה מלחמה לא פשוטה.
מה זה הרבה מאוד זמן? סליחה שאני מפסיק אותך, מה זה הרבה מאוד זמן? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, כמה?
אני חושב ש...
המשק יכול לסבול את זה? תראה, אנחנו עוברים משאלה לשאלה, אבל...
בסדר, המשק יוכל לסבול את זה, אם לא יתפתח משהו בו זמנית בצפון, אפשר יהיה הרי לשחרר חלק מהמילואים ניקים. כן. אבל מלחמה ארוכה זה כמה חודשים טובים, אני לא יכול להגיד לך כמה, עד משהו כמו חצי שנה. זה בעיניי מלחמה ארוכה מספיק. את זה גם המשק יכול לסבול. יש אנשים, מומחים לא פחות טובים ממני, שטוענים שזה ייקח הרבה יותר. שנה, שנתיים וכיוצא באלה. אבל מה לדעתי שגינו, איפה שגינו? שגינו בזה שמצד אחד... עשינו כל מאמץ כדי לשנמך את הרשות הפלסטינית. במקום לקיים איתה מסע ומתן, לפחות שם זה לא גורמים דתיים, הם גורמים חילוניים כולם. הפתח הוא גורם חילוני, אבו מאזן הוא גורם חילוני. במקום לשתף איתם פעולה, במקום לעודד אותם, במקום לאפשר להם בכל מיני תחומים בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, לפרוח. עשינו את הדבר ההפוך. כתוצאה מתפיסה...
שדרגנו את החמאס והמחנו את ה...
נכון. למה שדרגנו את החמאס?
קונספציה.
בגלל שתי סיבות. סיבה אחת זה הקונספציה, וסיבה שנייה, אי אפשר לעשות מסע ומתן עם החמאס כדי שתקום מדינה פלסטינית, אבל גם אי אפשר לעשות מסע ומתן עם הפתח, כי הוא לא שולט בחמאס, כדי שתקום מדינה פלסטינית, אז לא עושים מסע ומתן, ואין מדינה פלסטינית. אני חושב שאחרי כמה? 68 שנים? או, סליחה, 58 שנים, שבהם אנחנו שולטים ביהודה ושומרון, 58 שנים...
67, כן.
מה? מ-67. אנחנו נצטרך להגיע למצב, אני לא בטוח שנוכל, נצטרך לאתר את הגורמים המתונים, הכל יחסית, דוד.
כמו דחלן?
כמו דחלן, למשל. את הגורמים המתונים, דחלן או כל אחד אחר שהם יבחרו, אבל לעזור לרשות הפלסטינית לצמוח, כי זה אינטרס שלנו, לא שלהם, ובסופו של דבר אני לא יודע אם בכלל זה יגיע למצב ריאלי של מדינה פלסטינית, אבל אפשר גם לקיים את מערכת היחסים בינינו לבין הפלסטינים עם פחות ממדינה, כמו שהיו לא מעטים שאמרו את זה קודם לכן, ולרסק לחלוטין עוד לפני זה את החמאס, ולהבטיח שרצועת עזה תהיה מפורזת, ושמי שיקח את האחריות על רצועת עזה מבחינה פוליטית, יהיה או אבו מאזן שספק אם הוא רוצה, או איזשהו כוח בין ערבי, או כוח בינלאומי. אני מנסה לחשוב על פתרונות נוספים. אני לא מצליח למצוא. זאת בעיה קשה מאוד, כי אם היה קל לפתור אותה, לא היינו מושכים אותה ונגררים בעקבותיה 57 או 58 שנים. היינו יוצאים משם מזמן. עכשיו, מה קורה? יש שם הרבה מאוד כוח. חלק גדול מאוד מהכוחות לא מתאמנים. עכשיו יש כמה שבוע או משהו כזה חסד, אז ראיתי בטלוויזיה שכוחותינו מתאמנים, אבל הם צריכים להתאמן הרבה יותר.
ואני אגיד לך עוד משהו. אמר לי אחד האנשים שגר בכפר עזה, לא עכשיו, לפני, לא יודע, 3 שנים, ממש לפני הקורונה, אמר לי, אני לא מבין למה לקחו לנו את הנשקים.
נכון.
ושאלתי אותו, אז רגע, מה אתם בדיוק עושים? הוא אומר, מסתובבים עם מקל. כאילו, אתה יודע, לקחו להם את הנשק.
זה בושה וחרפה, וזה חלק מהכישלון הקולוסלי, כי כיתות כוננות...
אבל זה הצבא לקח את הנשק.
אני יודע, תכף אני אתייחס לזה, בוודאי.
זה לא הדרג המדיני.
נכון, אני אתייחס לזה. ואני לא מנקה את הצבא. הצבא וגורמי הצבא הם חלק לא מבוטל מהקונספציה שהפכה להיות לאסון.
אני חושב שאייזנקוט היה אז...
אני ממש לא זוכר, אייזנקוט דגל בחומה, שגם היא נפרצה.
כן,
הנה.
כן.
הנה, אתה מבין, התיאוריה, חומה לעולם לא תיפרץ, נפרצה על ידי חומר נפץ. כי החומה הייתה טובה מאוד לחפירות מתחת לקרקע. אבל אף אחד לא נתן את דעתו שאפשר פשוט עם חומר נפץ לעשות חור בחומה, אם לא רוצים להיכנס בחשאי, אם רוצים להיכנס בפרסיה, ולרוץ אל היישובים האלה ולטבוח באנשים האלה. עכשיו אמרתי שאני אחזור לעניין הקודם, כיתות הכוננות. אם כיתות הכוננות, אם כיתות הכוננות, 10 אנשים בכיתה, היו כולם מצוידים בכלי נשק ארוכים, קרי רובה, הנזק היה הרבה יותר קטן. תראה מה הם הצליחו לעשות וכמה מחבלים הם הרגו ונהרגו מתוכם רבים מבני כיתות הכוננות, מזה שהיה להם לא מקל אלא אקדח. עכשיו מה קרה? זה חלק מהקונספציה. הרי הגבול הזה הולך להיות גבול הכי שקט בעולם. אז בואו ניקח מהם את הנשק, נעביר אותו למישהו אחר שאפשר לחשוב שחסר נשק בצהל. הרי גונבים יותר כלי נשק בצהל כל שנה מאשר היו צריכים לתת לכיתות הכוננות. אבל זה לא רק זה. הורידו תקני רבשצים, חתכו לרבשצים את המשכורות, במקום כלי רכב ממוגנים, השאירו אותם עם כלי רכב לא ממוגנים, ואמרו להם, תסתדרו עם הדבר הזה. וזה חלק מהקונספציה. אם לא תוקפים אותך, בשביל מה אתה צריך כיתת כוננות?
שמע, אני שומע רעיונות... שלפעמים אני לא מבין איך אדם אומר אותם בכלל. נשיא מצרים אמר, אולי תקחו אותם, תשימו אותם בנגב. ואני שואל את מי שאמר את זה, בחוכמתו היתרה, למה אתה לא שם אותם בסיני?
אז הוא אומר, א', החשש הכי גדול שלו,
ברור שיכנסו אליו.
של סיסי, זה שיכנסו אליו.
ברור, כבר, יש לו כבר ניסיון.
הסיבה לכך ש... רצועת עזה היא עיר של מורסות, מתחת לאדמה.
זה האסלאמיסטים שיושבים שם.
כי אף אחד לא רוצה אותם מקרב הערבים.
כן.
המצרים לא רוצים אותם. אנחנו בהסכם השלום עם מצרים.
היינו צריכים להחזיר.
ניסינו לשכנע.
לא, אבל זה היה יותר מאוחר. ממה שהבנתי מעמוס ערן, שהיה פה בשבוע שעבר, ומעמוס גלעד, שזאת הייתה הטעות הכי גדולה שלנו. שמלכתחילה, זה היה, לקח זמן עד שהתבשלה במוחנו, תתקן אותי אם אני טועה, כי אתה היית שם.
הייתי.
ועד שהתבשלה אצלנו התוכנית הגרנדיוזית להשאיר אותם פה ולא להחזיר אותם למצרים, כבר היה מאוחר, הם כבר לא רצו אותם.
תשמע, קודם כל גרו שם והם היו מעטים, היום הם 2.2.
כן, היו שם כמה, 600 אלף היו.
כן, 400
אלף, 400 אלף.
400 אלף, זאת אומרת, הם קפצו, היום זה 2.2 מיליון.
ומה יש להם לעשות חוץ מילדים?
נכון. הדבר השני, מה פתאום שהמצרים ירצו אותם? הם אחים מוסלמים.
נכון.
והאחים המוסלמים הם אחד האויבים הכי גדולים של המצרים.
סדאת, להזכיר.
הם נרצחו על ידי אחים מוסלמים.
נכון.
קיצונים, על ידי הג'יהאד.
כן.
ויש להם היום אחים מוסלמים, ויש להם היום אל-קאידה, ויש להם היום אייסיס במדבר סיני.
כן.
יש שיתופי פעולה אפילו בין ישראל לבין מצרים.
כן.
להילחם בארגוני הטרור האלה. גם ככה יש לא מעט מעשי טרור במצרים. רוצחים כל פעם שוטרים, חיילים, שופטים, כל מיני בעלי תפקידים. ואתה... סיסי מבחינתו היה מתנהג בצורה מטורפת אם הוא היה מוכן לקבל אותם. עכשיו זה הוא אמר לנו כמובן עם קריצה תעבירו אותם לנגב, כי הרי ברור לו לגמרי שלא נעביר אותם לנגב. הפתרון בעניין הזה, אין ברירה, צריך להיות לרכז אותם בפינה שם שבו מרכזים אותם, להקים להם באמצעות
מה זה בפינה? בדרום
בדרום מערב עזה. כן, בדרום מערב עזה.
כל השטח שם הוא שטח,
לא,
נדמה לי 7 קילומטר רוחב.
יש, זה, שלוש, זה בסך הכל 30 כפול זה, 300 קילומטר מרובע,
כן, מרובע, כן.
השטח,
כן.
כאשר בדרום זה קצת יותר ארוך, 10 קילומטר,
פחות, זה
ובצפון,
70 על, זה, כן,
70. ובצפון זה, לא, זה עושים בערך את החשבון, כן. 10, 30, 10, בערך. אבל לרכז אותם שם, כן, כן. להקים להם מחנות אוהלים, אין מה לעשות. אסור להחזיר אותם, אסור לאפשר להם לחזור חזרה ולבנות ערים בעלות מימד שלישי, בתים וכיוצא באלה הדברים, עד שלא יהיה ברור לגמרי שעזה מפורזת עד אחרון הכדורים. אני מגזים, לא ימצאו את כל הכדורים, אז עד אחרון כלי הנשק, עד אחרון הטילים, עד אחרונת הרקטות. זה מה שצריך לעשות. היינו צריכים לעשות את זה מזמן, אני יודע שרובנו התנגדנו. רובנו התנגדנו למצב שבו נכנסים לעזה, מנצלים איזשהו סבב, ונכנסים ללחימה עמוקה במטרה לפרז את עזה, מכיוון שחששנו מנפגעים. עכשיו, אני זוכר את התקופה של מלחמת יום הכיפורים. בגלל שהמצב שתיארתי אותו קודם, איננו זהה, כאן טנקים, נגמשים, תותחים, אין אזרחים שצריך להגן עליהם, פה זה בתוך היישובים. המלחמה הייתה בתוך היישובים, בתוך ריכוזי האזרחים. אז הייתי בחזית, היום אני בעורף, אני אומר לך שבאופן אישי, אני מרגיש הרבה יותר גרוע ממה שהרגשתי, כאשר פרצה מלחמת יום הכיפורים בהפתעה מלאה. ואני מניתי את הסיבות. למה אני חש באוויר דכדוך כל כך גדול, אבל בדיוק לזה הם התכוונו, ואסור לנו להיות מדוכדכים. כי הם התכוונו לפורר, כמו שאמרתי בהתחלה, לפורר את החברה הישראלית. ובנוסף לזה, אתה יודע, האמנה שלהם, מעבר להרוג כל יהודי, ומעבר להרוג כל אחד שאיננו מוסלמי, זה להקים על החורבות של מדינת ישראל את החליפות הבאה. ובעניין הזה, הם סונים, אז הם יחכימו חליפות סונית, והאיראנים וחיזבאללה שהם שיעים, החלום שלהם זה להקים חליפות שיעית. ואנחנו, אני מסכים איתך, יש בזה הרבה מאוד אלמנטים של דת, או בעיקר אלמנטים של דת, ואני לא זוכר, אני לא מכיר מישהו שניצח מלחמת דת.
עצוב מאוד לשמוע את זה.
זה לעקור, כן, כי זה לעקור מהראשים.
אידיאולוגיה.
זה לעקור מהראשים את הדת, בדיוק, את האידיאולוגיה.
זה לא בדיוק הולך.
נכון.
אני במהלך שבועות האחרונים, שבועיים האחרונים, ואתה יודע מה, לא שבועיים אפילו, שנים האחרונות, אני בכל מקום שאני יכול, ואם תיכנס לפוסטים שלי בפייסבוק, ואם תאזין לרעיונות שלי מהרבה מאוד שנים אחרונית, אני מדבר נגד ה-CNN וה-BBC. שני ערוצים, בעיקר ה-BBC, וערוצים האלה הם ערוצים שתופסים עמדה חד צדדית וברורה בעד החמאס. ואני לא מצליח להבין למה. אולי בגלל זה שעובדים שם כל כך הרבה מוסלמים, אני לא יודע. כנראה שכן. אבל אני שואל שאלה אחרת, מעבר ל-BBC. ואני יודע שזה הועלה גם בפגישה של ראש הממשלה עם, עם ראש הממשלה. לא, לא. ראש הממשלה שלנו.
עם סונק.
עם סונק. והשאלה שאני שואל, זה איך מדינה חפצת חיים, מטומטמת כמו שאנחנו, מאפשרת לאל ג'זירה לשדר מיקומים של כוחות שאחר כך הטילים האלה מטווחים לכיוון שלהם. במהלך שבועיים אני מדבר עם כל מי שאפשר ומספרים לי, ואני יכול להגיד רק כאישר כוח לשר התקשורת, שהוא מנסה בכל כוחו לעצור את זה והוא לא מצליח. הוא לא מצליח כי יש ייעוץ משפטי שאומר, אתה לא יכול לסגור כלי תקשורת. ואני שואל, מאיפה מגיעים, אני לא יודע, התפיסות המעוותות האלה, שאנחנו בזמן מלחמה לא יכולים לסגור כלי תקשורת, שמשדר איפה נמצאים הכוחות שלנו. ואני רוצה שתסביר לי את זה.
אם היה לי הסבר טוב, הייתי מסביר לך. אני חושב שאנחנו צריכים חוקים לשעת חירום.
יש.
אני יודע.
חוקים. יש.
אז אם יש חוק לשעת חירום, ואני לא בקי בחוק הזה, אם יש חוק לשעת חירום שמאפשר למדינת ישראל לסגור כלי תקשורת, אז
אני לא יודע אם זה כלי תקשורת, או שהוא מדבר באופן קצת יותר מורחב.
גם אני לא יודע, אבל מה שברור זה שאם אין חוק ספציפי,
תחוקקו חוק תוך שבוע ימים, מה זה הדבר הזה?
נכון מאוד.
יש לכם ממשלה רחבה. איך אתם מרשים לערוץ הזה לשדר? ויותר מזה אני אגיד לך, איך מדינת ישראל מרשה לבי-בי-סי לשדר כאן? אתה יכול להגיד לי פלורליזם וכל המילים היפות האלה שהוכיחו שהן שוות כחליפת השום. לא יכול להיות שהבי-בי-סי תופס עמדה חד צדדית. שמע, אני צופה בכל ערוצי התקשורת. אתה יודע, אני הרי פריק של תקשורת, אנחנו חברים כמה, לא יודע כמה שנים. איך הרבה. יכול להיות שאני רואה בבי-בי-סי דברים שכבר אל ג'זירה שידר, שרואים את הנפילה של הטיל שם ליד בית החולים, אפילו לא בבית החולים, לידו, אתה יודע, מגרש החניה.
מגרש המכוניות.
אל ג'זירה משדר את זה, הם נותנים לזה כמובן פרשנות שנוחה להם, והבי-בי-סי תופס את הפרשנות של אל ג'זירה. ואת יודע מה? נשגב מבינתי.
אז יש רק דבר אחד לעשות, וזה לאפשר למדינת ישראל להתגונן בפני איומים כאלה ואויבים כאלה, ואם אין חוק, אז לחוקק חוק שיאפשר פשוט לסגור אותם בשעת מלחמה.
כן. תשמע, ראיתי היום ידיעה מאוד מעניינת. הסם שבו השתמשו מחבלי החמאס במתקפת הפתע, פרסום ראשון, סם קפטגון, המכונה קוקאין לעניים, שימש את המחבלים בביצוע מעשיהם האכזריים בקור רוח. הסם יוצר בלבנון, ובסוריה, וגורמים סלאפים קיצוניים כגון דאש משתמשים בו. אתה מכיר את זה?
אני לא מכיר את זה, אבל אני לא אתפלא אם זה נכון.
תראה, זה שדאש השתמשו בזה אנחנו יודעים.
לא, אבל בהתקפה הזאת...
אני לא יודע, זה...
אני לא מכיר את זה.
מראה לך את הפרסום שראיתי אותו.
דוד, אני לא מכיר את זה, אבל אני לא מוציא מכלל אפשרות שהדבר הזה הוא נכון לחלוטין, מכיוון ש... לא היה שם אפילו גילוי אחד
של אנושיות.
של אנושיות.
נכון.
ירו, ערפו, ראשים.
ויותר גרוע מזה. אני ראיתי תמונות, ואתה יודע מה, בטלוויזיה מצנזרים, וגם אנחנו ננסה לצנזר, אני ראיתי דברים שאני אפילו לא יכול להגיד אותם.
לא, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר. מי שהיה שם ונשאר בחיים, הוא יחיה בקשיים רבים מאוד.
דני, אני אספר לך. יש קבוצות שאני חבר בהם של הדיפלומטים הזרים. אתה יודע.
כן.
כקונסול אני חבר בקבוצות כאלה, ואני עברתי באחד הקבוצות תמונות של דובר צהל, שהם לקחו קטעים של מעשים נוראים, קצת צנזרו את זה והעבירו את זה לתפוצה. וכתב לי אחד הדיפלומטים, הזרים, כותב לי, It looks like fake news. הוא כותב לי שזה נראה כמו ידיעה כמו מפוברקת, פייק. והוא אוהד ישראל. ואני דיברתי איתו. והוא אומר לי, תגיד, זה ידיעה של דובר צהל? אמרת לו, כן, אתה רואה למה לסם על IDF. אנשים לא יכולים להבין, המוח האנושי לא יכול להבין ולקבל אכזריות כל כך גרועה, אפילו לחיותן.
נכון, שמעתי מישהו שאומר, אל תשבו אותם
אל
לחיות,
תשבו כי אותם זה מעליף את החיות. כן.
אבל זה בדיוק מה שקרה שם. בין אם זה היה באמצעות סם, ובין אם זה היה שלא באמצעות סם, אני חושב שבפעם האחרונה ראינו מעשים כאלה במלחמת השחרור, שהיו מקרים שבהם התנכלו ליהודים.
ודאש.
לא, אני מדבר פה על מדינת ישראל.
לא, אני אומר, ורק דאש עשו את זה אחריהם.
בוודאי, ורק דאש, אפילו לא אל-קאידה,
כן.
אפילו לא הארגונים האחרים.
כן.
דאש הביא את ה...
אידיאולוגיה הרצחנית הזאת היא ממש לקיצוניות.
את ההתנהגות הזאת, את ההתנהגות הזאת לעולם. הוא ילד אותה. וכל זה היה כדי להבטיח שהוא מצליח לפורר את אלה שמולו. אתה זוכר תמונות שבהם הצבא העיראקי עומד עם טנקים אמריקאים חדשים, ועם נגמשים אמריקאים חדשים, ומתארגן לקראת התנגשות צבאית עם איזה 20-30 טנדרים, שנמצאים על גבעה במרחק של איזה 2-3 קילומטר, עם הדגלים השחורים של אייסיס, וברגע שהטנדרים האלה מתחילים לזוז, כל הצבא העיראקי בורח. כל זה למה? בגלל הפחד הנוראי שאייסיס הכניס ללבבות שלהם, שאם אייסיס יגיע אליהם, הם ישחטו כמו אלה שנשחטו קודם. זה בדיוק מה שהחמאס רצה להשיג. בגלל זה הוא עשה את כל הדברים הנוראיים האלה. הוא שטף את המוח. אני לא מאמין שהולך על שתיים, היה מסוגל לעשות את זה, ללא שטיפת מוח עמוקה, ללא משוכנעות עמוקה, וללא שיחדירו לתוך המוח שלו את
החשיבות,
את החשיבות העצומה במלחמה
נגד הכופרים,
נגד הכופרים, ושצריך לשחוט אותם ואחרי זה לערוף את הראשים שלהם, בין אם זה ילד ובין אם זה אישה בהיריון.
יכולתי להמשיך אותך עוד המון, דני, חצי שעה.
כן.
אנחנו נמשיך את זה. ראש המוסד לשעבר, אלוף במילואים דני יתום, תודה.
תודה לך, דוד, ושנשמע על בשורות טובות, וננצח במלחמה.
ללא ספק.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.